טוב, אנחנו נתחיל, כי הזמן הגיע. ואנחנו נמצאים כבר בפרק ח' מתוך 20 שיעורים שאמורים להיות. הפרק הזה נקרא דרכים לזיהוי הרגש וליצירת חיבור רגשי. הרגש בטבעו הוא כוח חמקמק, או נכון יותר לומר, קשה להגדרה. הרגש, במקרה הטוב, אנחנו מרגישים אותו כאיזושהי אנרגיה שמסתובבת לנו כאן, בתוך הגוף, בכל מיני מקומות. האנרגיה הזו מורגשת היטב. אנחנו מרגישים שקיים פה, זז כאן משהו, זורם פה משהו. יש שם כוח חיים שזורם. הוא לא מספיק מוגדר לנו, הוא במצב של תוהו. הרבה פעמים, אצל מי שלא רגיל בעבודת המודעות, המציאות הרגשית או החוויה הרגשית שלו, היא במצב של תוהו. אם הייתם עצמים עיניים עכשיו לפי בקשתי, ומתבקשים במשך 3 דקות לזהות רגש או שניים ולתת לו שם. עכשיו, יכול להיות שאחרי 2 דקות תגידו לי, לא הרגשתי כלום. אין בי שום רגש. אני מאוד מודאג, מאוד מודאג. אני לא אבוא בהשמה לאף אחד, אבל אני מאוד, מאוד מודאג אם מישהו יחזור עם חוויה כזו, שהוא לא ירגיש שום דבר. זה יכול להצביע על קהות חושים. קהות חושים? כלומר, לא שהרגש לא נמצא, אלא אני קהה. כלומר, משהו ביכולת החוויה הרגשית שלנו, של אותו אדם, משהו בחוויה, ביכולת החוויה הרגשית, הוא פגום. אחת הסיבות הגדולות והחזקות לחוסר ההתמצאות שלנו בעולם הרגשי, אחת הסיבות, זה הרעשים החיצוניים. כן. אם היינו משקיטים את כל הרעשים החיצוניים, היינו שומעים ודאי קולות שלא שמענו, כך סיפר לי חבר, כן, שהוא התחיל לשמור שבת, הוא היה רגיל בשבת לעבוד בגינה, הרבה רעשים בגינה, מכסחת דשא, פה ושם, מוזיקה, התחיל לשמור שבת, והתיישב על הכיסא בגינה, איזה שקט, פתאום הוא שמע קול של ציפור, היא תמיד שם, אבל הוא בכלל לא שמע אותה, כל הרעשים, וגם יונק הדבש, ציפור קטנה שנמצאת בעיני ענפים, הוא לא זכה לשמוע את הקול של המעולם. אבל עכשיו בשקט הנפלא הזה, שהיה, הוא פתאום יונק הדבש, פתאום קולות אחרים, אפילו משק האלים, פתאום הגיע לאוזניו, הוא התחיל להתוודע לכל מיני מציאויות שלא הכיר בקיומם לפני כן. עכשיו אמרתי את הדברים ביחס לאובייקטים חיצוניים, אבל לא פחות מזה, הרעשים שלנו, הרעשים המחשבתיים, כל מיני רעשים, רעשים חיצוניים גם, רעשים חיצוניים, זה יכול להיות כל מיני דברים שמושכים את תשומת ליבנו, כל מיני מחשבות על אתמול והמחשבות על מחר, כל ההמולה הזאת, כן, היא למעשה מפריעה לנו להטות אוזן להתרחשות הרגשית שקורית אצלנו כל רגע ורגע. ברגע זה ממש משמשים בתוך הנפש המוני רגשות. חלקם שייכים לאותה כותרת, רגשות של חרדה, רגשות של דאגה, רגשות של פחד, רגשות של שלווה, רגשות של ביטחון עצמי, רגשות של קנאה, רגשות של שנאה. הם לא חייבים להופיע ב, איך אומרים, בביג סייז, במידות גדולות, אבל הכל קיים. יש בתוכנו, לא כל אחד, זאת אומרת, תמיד יש רגשות בתוכנו, כן, אבל אנחנו צריכים לעשות מאמץ, הרגל, חינוך, להיות במיינדפולנס, במציאות של נוכחות בתוך הרגע, ולהתחיל להיפגש עם הרגשות שלנו, שהן מספרות לנו סיפור נפלא עלינו. אם לא נתחבר לרגשות, לא נכיר את עצמנו. הרגשות הם הגל הנושא של מידותינו. המידות שלנו הן בעצם מופיעות דרך הרגשות. הרגש זה כלי שהוא מבטא את המידות. אני מרגיש רגש של קנאה, רגש של שנאה, רגש של חרדה, רגש של ביטחון ושלווה. אנחנו מדברים על רגשות, אבל הרגש הוא הגל הנושא של המידות. ואם לא נכיר את רגשותינו, אנחנו, הייתי אומר, מתרחקים מהמלאכה העיקרית שלנו של בחרת בחיים. הבחירה שלנו הולכת ומצטמצמת, ויש לנו פחות ופחות יכולת לקחת חלק בעיצוב הנפש. כאשר הרגשות הם פועלים באופן לא מודע בתוכנו, והם פועלים, ברגע שזה לא מודע, הרגשות האלו הם מעצבים אותנו על פי איזה תסריט יצרי, בלתי נשלט, אובססיבי, אבל אנחנו לא בתמונה. אנחנו לא בתמונה, אין לנו, כן, חלילה חלילה, אין לנו את הדרך כיצד להיות בוחרים, לבחור. אם אני מבחין בתוך תוכי רגש של לחץ, כן, כשהגעתי לפה, עכשיו באתי מכון אורן, נתתי שיעור, יש לי שיעור אחרי שיעור. אז כשהגעתי לפה, הלכתי מהר, הרגשתי בתוכו רגש של לחץ. זה היה מאוד לא נעים, אני חייב להגיד לכם. הרגשה מאוד לא נעימה. פגשתי איזה תלמיד בדרך, כן? שאל אותי איזו שאלה. אני מהר, לעצור, לענות לו. הרגשתי רגש של לחץ. אולי אפילו קצת מתקרב לאיזה מין חרדה כזו אפילו. וואי, אני צריך להגיע לשיעור. רגע, לא חזרתי על החומר מספיק. אני בלחץ, אני... מה, כן? הייתי מודע לרגש הזה, ושוחחתי איתו. שוחחתי איתו, הרגעתי אותו, יהיה בסדר, תלך בנחת, גם אם תאחר בדקה או שניים. התלמידים לא ממתינים לך פה עכשיו שעה לפני השיעור. זה מטפטף בשלוש ורבע, זה בא בשלוש ועשרים, לאט לאט, עד ארבע יגיעו 50 חבר'ה. לאט לאט, לא צריך למהר, בנחת, אל תהיה בלחץ מהשיעור. אתה יודע, תמיד, קדוש ברוך הוא, תמיד, ברוך השם, בסופו של דבר עוזר לך להגיד את הדברים שצריך לומר, אל תהיה בלחץ, תרגע. קח אוויר עמוק, תשטוף את הלחץ הזה החוצה, ותבוא בנחת, בשקט, ברגיעה. זה למשל סוג של שיח שהיה לי עם הרגש הזה. כשהלכתי מהמכון נורא למכון מאיר. כן. אפילו הרגשתי שיש לי רגע של דאגה לקראת יום ראשון הקרוב. יש לי שיחה בייעוץ זוגי. שיחה מאוד קריטית, מאוד משמעותית. שלום בית, מקרה מצער ומכאיב של בגידה. אני צריך לפגוש את האיש ואת האישה. אני קצת דואג שאני אמצא את המילים, שאני אוכל להעלות אותם על רצון של פיוס, לחזור לאהבה שלהם, אהבה של 30 שנה, של 8 ילדים, למצוא את המילים המתאימות, ליצור את המרחק בין האישה הזרה שחדרה לחייהם. אני קצת דואג. אני מרגיש את הרגש הזה. הוא תופס כאן בקצה של הקיבה העליונה. קצת דואג. אני צריך להתמודד עם הרגש הזה. חלק מההתמודדות זה פשוט לדעת מה אני הולך לעשות ביום ראשון. לדעת את התרחיש פחות או יותר, את המהלך, לכתוב אותו. כן? לדעת גם מה מוטל עליי. אני לא רוצה לפתור את הבעיה בפעם אחת. אפשר פגישה ראשונה יותר של היכרות, יצירת אמון הדדי. אבל אל תהיה מודאג, זה לא טוב. הדאגה היא מכבדת לך באיכות, כן, של התפילה שלך, של לימוד התורה שלך. אתה לא יכול להרשות לעצמך לדאוג דאגה כזו. זה מחבל באיכות החיים שלך. תתחיל לקיים קשר, להקים קשר עם הדאגה. דבר אליה, תכיר אותה. תחפש את הדרכים כדי להפיג אותה. כן? הנה דאגה. דאגה. כן. זה דוגמה שנתתי לכם עכשיו, שבאמת אדם הוא מאזין לרגשותיו. בקלות הייתי יכול להתעלם משתי הרגשות האלו, ולרוץ כמו שיקור לשיעור, בלחץ נוראי, להרגיש זיפט, ולא לדעת מה קורה לי. מה קורה לי? זאת אומרת, מה קורה לך? מה, אתה לא יודע מה קורה לך? אתה בלחץ, אתה בחרדה. תירגע. דבר לחרדה. פתור אותה. תן לה סיבה טובה להיפטר. תאמר את הדברים הנכונים. אחרת הייתי מגיע, עם הלחץ הנורי הזה, כל מה, כן, המון אנרגיה הולכת לאיבוד, צריך לדעת, רגשות שהם לא מבוססים, הם סוחטים אנרגיות. האדם מתעייף, פיזית, נפשית. צריך רגיעה. אבל אם אתה לא מודע לרגשות שמתפקדים ומככבים בתוכך בזמן נתון, אתה מסכן. אתה נשלט. לא טוב. טוב, אנחנו נתחיל לקרוא את הדברים בפנים ברגע. חלקם של הדברים יהיו מוכרים למתמידים, אלה שנמצאים בשיעורים הקודמים, כי זה קצת המשך של דברים. זה קצת חזרה על דברים שאמרנו, אבל בסדר גמור, אין בזה בעיה, טוב לחזור. לכל אחד מאיתנו נתחיל לקרוא, יש עולם רגשות פנימי ושמעותי, כחלק מתהליך המודעות, אם כן, אנו שואפים להכיר את רגשותינו ולזהותם. אם כן, המודעות, זה המודעות הצופה. כן? אתה צופה על הנפש, כמו שאתה מסתכל על נוף. אתה רואה את הנוף, אתה רואה את ים התיכון, אתה רואה את הגלים, אתה רואה את השכפים. אתה מבין? אתה קולט את הנוף, אתה מתפעל, אתה מרגיש הרגשה מיוחדת. איזה יופי. ברכי נפשי את השם. איזה יופי. אותו דבר, להסתכל על הנוף הנפשי. לא תמיד נראה שם דברים נחמדים, לפעמים נראה שם הרי געש, לפעמים נראה שם נחשונים קטנים, כן, חלקם ארסיים, חלקם לא, לפעמים נראה שם נהרות שוטפים, לפעמים נראה שם פסגות מושלגות, איזה קרירות ואיזה קשיחות, לפעמים נראה שם נהרות זורמים, כל מיני נופים, כל מיני נופים. הנוף הרגשי שלנו הוא מרתק מעין כמותו, אבל כדי שאנחנו נוכל לזהות אותו, אנחנו צריכים לפתח את מה שנקרא מודעות. מודעות. מודעות צופה. לא מודעות מעורבבת, אלא מודעות שלוקחת מרחק מהמאורע וצופה בו. בכוונה השתמש שבינה מעורבבת, כי כל אחד מאיתנו חווה את הערבוב הזה, שהמודעות לא מצליחה להינתק, כן? בעצם מהבלבלה והסחרחורת הרגשית, ולכן היא לא מצליחה לצפות בו. ברגש, כן? כי השכל מתערבל עם הרגש, אז הוא כבר לא כוח שיכול לצפות. זה בעיה. אנחנו צריכים שקט, רגיעה, כדי שהשכל יוכל להתרומם לרגע, להתרומם למעלה, כמו רחפן, להתרומם ולהסתכל למטה, להסתכל על תוואי השטח של הרגשות, על הנתיבים שלהם, לתת להם שמות, מה שנקרא פה בתרגול, לשיים, לתת שמות, אם לא תבינו את המילה הזו, אז הנה אני אומר לכם לשיים, לתת שמות. כן, זה עניין של מודעות עצמית. אני מניח שכל אחד מכם חווה אי פעם מודעות עצמית פה ושם. אני מניח שבמידה וחוויתם את זה, חוויתם כנראה, הרגשתם את העונג היוצא מגדר רגיל של המודעות הצופה והמתקנת, המודעות שצופה מתארגנת לתנועה מחדש, משפרת, מתקנת, מדייקת, איזה כיף זה ללכת ממכון אורה למכון מאיר ולהרגיע את החרדה. איזה כיף. כיף. מה, אני יכול להגיד מילה אחרת? וואו, יש טעם לחיים. איזה הקלה. איזה סיפוק. איזה התבהרות. אני מרגיש יותר חזק שם. יותר שווה, יותר בעל ערך עצמי, לא מתוך גאווה, לא מתוך גאווה, אלא מתוך ממשלה. וואו, בסדר, אל תחזיקו ממני, יש לי עוד הרבה רגשות שאני עוד חומקות ממני. כן, לאט לאט נתפוס אותם, לאט לאט. אבל אפילו שמצליחים לנהל רגש אחד בצורה נכונה ולהרגיע את הנפש, תענו גדיר. נמשיך. הכלי העיקרי המסייע בזיהוי ובהבנת רגשותינו הוא השיחה והדיבור הפנימי שאנו מנהלים את עצמנו. שיחה זו יכולה להתנהל בעל פה או גם בכתב. הנה, תחילת הכניסה לעולם הרגשות, אחרי שהצלחנו להשליט קצת שקט בסביבתנו, סגרנו את הרדיו המבלבל פוליטיקה, כן? התרחקנו מהמולת ההמון, אנחנו מתחילים לחדור פנימה, כן? האמצעים, שני האמצעים העיקריים שבאמצעותם אנחנו מתחילים להכניס את השבב האלקטרוני פנימה, לעשות הקולונוסקופיה בפנים, להכניס את השבב וידאו פנימה, לראות מה קורה בתריסריון, מה קורה בקיב, מה קורה פה, מה קורה שם. כן, זה כמו להחדיר, תחשבו על זה במונחים, כמו, כן, להחדיר שבב וידאו פנימה אל תוך עולם הרגש. מהם שתי הכלים, מהם שתי השבבים העיקריים? האחד זה הדיבור. נתתי לכם דוגמה. כשהלכתי ממכון אורה למכון מאיר, אני מרגיש לחץ בפנים, הלב דופק בקצב לא רגיל. מה קורה בתוכי? מדוע אני נרגש מדי? אין בעיה להזדרז לשיעור מכון מאיר. אני לא אתחיל ללכת מעדנות עכשיו ויגיע בשלוש וחצי לשיעור. זה לא מכובד, זה ברור שלא. אני יכול גם להזדרז. אבל למה ההזדרזות הזו היא גובלת בדפיקות לב והרגשה לא נוחה בבטן העליונה? למה? אולי אני עושה פעולה מופרזת. אולי אני מודאג מהשיעור. האם אני אצלח אותו בהצלחה עד שעה 4? האם אני אמצא את המילים המתאימות? האם אני אצליח להעביר את המסרים של הפסקה הזאת? לכן אני דואג. טוב, לא יכולתי לכתוב כמובן, כי אני בהליכה. זה רק היה מוסיף על הלחץ, כפי שאתם מבינים. אבל לפחות השיח הפנימי הזה בירר לי מעבר לכל ספק שאני מותקף על ידי חרדה. קטנה, לא גדולה. לא חרדה שגורמת לי אילפון, לקוצר נשימה ונפילה. לא, אבל זו חרדה. חרדה מול ידי הפחד. ועוד כל מיני תוצרים מוזרים כאלה ואחרים. בתוך השיח הפנימי שהיה בעשר דקות האלו, היה לי ברור שאני נמצא במצב נפשי של סמי חרדה. לא רוצה את זה, לא מתאים לי, אני לא יכול לתת שיעור מתוך חרדה, לא יכול. יש לי עוד 2-3 דקות לפתור את העניין, בלי לחץ. בסדר, זיהיתי. דיבור פנימי של חרדה. זיהיתי את הדאגה מיום ראשון הקרב, אני מזהה אותה. אני משתדל לטפל בה, להכין את עצמי, לחשוב מה עיקרי דברים שאומר, להכין את עצמי לתרחישים לא פשוטים במהלך השיחה. הדאגה הולכת ונרגעת. יש דרך סלולה, יש תוכנית. בסדר, נרגעים, נרגעים. לאט לאט. שיח, כן? לדבר עם הרגש. לדבר עליו. מה הצורה שלו? מה הצבע שלו? איזה סוג של אבית הוא גורם בפנים, בתוך הגוף? הוא מקווץ, הוא מתפשט, הוא דוקר, הוא מכביד. כן? מה הערך שלו? ערך זה כבר ניסיון לתת לו שם, חרדה. כן, לאט לאט, לאט לאט. אבל הוא נוכח, הוא נמצא פה בפנים. לא דבר ריק הוא, הוא בפנים, הוא מסתובב. הוא מסתובב, אולי אפילו זוחל בפנים, יש כל מיני צורות של הופעה של רגשות. יש רגשות שמסתובבים, יש רגשות שמתפשטים כמו נחשים קטנים, יש רגשות שננעצים, כל מיני. לדבר, לדבר עם הרגש, לנסות לאפיין אותו. כן. אני מבין. אני מקנה. וואו. 10:30 בבוקר. בית המדרש. אני יושב לומד גמרא. אני מסתכל על בן כיתתי. חבר לקבוצה. איך הוא לומד? באיזו עוצמה הוא לומד דברי תוספות. ואני עוד לא התחלתי ללמוד תוספות. איך הוא לומד? איך הוא עושה עם האצבע ככה? ואיך בשיעור הרב שואל שאלה? הוא באדישות מרים את היד. כן, ראובן. הרב שומע את התשובה ואומר, רובן, כיוונת לדברי הריטב"א. ואני מקנה, איזה רגש מגעיל זה הקנאה? זה רגש קשה מאוד הקנאה. אני מקנה, אני ממש מרגיש את זה. כשהוא נותן את התשובה בכיתה, כן, דוגמה, אני מרגיש שפה בתוכי משהו מקווץ, קנאה זה מקווץ, מקווץ. נקמה זה מתפשט, קנאה. אני מתכווץ, כי ברגע שאדם מקנה, הוא לא שווה. הוא שווה, אני לא. אז אני מתכווץ, 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 מתכווץ. ממש מתכווץ. אה, זה קנאה. טוב, תחיל לברר. אה, זה קנאה, היא נוצרה כתוצאה מזה שחברי מצליח טוב ממני. אני רוצה לגלגל את הסוגיה הזו בתוכי. רגע, המקום שבו אני נמצא, לפי מצבי, לפי היכולות שלי, הוא מקום סביר, מתקבל על הדעת, בא בחשבון? התשובה היא כן. יש לי מקום, גם במצבי. החבר שלי, זה המדרגה שלו. הוא מלאכתו שלו, אני מלאכתו שלי. נרגעתי, לא מקנה. יחד עם זה, אגב, הייתי מאוד מאוד רוצה לדעת איך מתקדמי כמו החבר שלי. אבל בקצב שלי. הנה, הוצאתי מאז מתוק אותו האובייקט של הקנאה, לא רק שהוא לא גורם לי עכשיו לקנא בו, קנאה שלילית, אני אפילו רוצה ללמוד ממנו איך אני יכול להתקדם בקצב שלי, באופן המתאים לי. פירקתי אותה. לדבר. שיח פנימי. מה אמרתי שוב בהתחלה? השיח הפנימי הוא קשה לאנשים שלא רגילים לשוחח, לא רגילים להקשיב, לא מיושבים, מפוזרים, נפעלים יתר על המידה מהרעשים החיצוניים, לא מצליחים לגבש מחשבה והתבוננות. אנחנו נמצא שפעמים רבות אנחנו נמצאים ממש בחיתוליה של מלאכת המודעות, שמשהו מפריע לנו לפוקוס, לא לוותר, לא להתעצבן, לא להילחץ, לא להתייאש. אבל אם רוצים להתחיל לדבר עם הרגשות, דיבור ושיח פנימי, אם יש יותר זמן, כדאי לכתוב את מה שעברתי משם לפה. חוץ מהשיח הפנימי שניהלתי עם החרדה, אני צריך למצוא את הזמן לכתוב את זה. בלי נדר שאני אגיע ליישוב לפני תפילת ערבית, אני אכתוב. בדרך ממכון אורה למכון מאיר, הרגשתי רגש מאוד לא נעים ותחושה של פחד. ואולי אפילו חרדה. שאלתי את עצמי, מה זה? מה מקורה? והבנתי ש... כתבתי. מה? היתרון לכתוב, הכתיבה יוצרת עובדה. אני ממראי דחושבנה. אני מבעלי החשבון. ברגע שאתה שיח פנימי וכותב, אתה מבעל החשבון. כן, יאמרו המשלים, בואו חשבון. אני עכשיו מושל. כלומר, הדבר לא עבר ככה. שמתי לב אליו, דיברתי אותו, כתבתי אותו, אני כבר שולט. פעם הבאה, הרבה יותר במהירות, אני אגיע למצב של שליטה ועיצוב הרגש מחדש. אבל אם אני לא עושה שום דבר עם הרגש הזה, לא מדבר איתו ולא כותב אותו, לא מדבר איתו בשטחיות, ואחרי זה ממשיך את החיים כרגיל, אני יכול למצוא את עצמי בנקודת ההתחלה בפעם הבאה. יש חשיבות גדולה מאוד לכתיבה, מאוד גדולה. לא רק מצד הזיכרון, מצד ההטמעה של הדברים. יש שיטות מודעות שהן עובדות הרבה על כתיבה. שיטת ימימה אביטל, היא עובדת המון על כתיבה, מה שנקרא מלאכות. כתיבה, כתיבה, דווקא כתיבה. לא מספיק להעביר את הרעיונות בראש. לכתוב, כל מה שסיפרתי על הקנאה, 10:30, קינאתי ברובן שעה שהוא נתן תשובה נפלאה לשאלת הרב. הרגשתי התקפצות בתוכי שאני לא שווה שום דבר ואין לי עתיד. כן, אני עם הארץ ובור ולעולם לא ידע גמרא ולא ידע לנתח תוספות. הרגשתי הרגשה כזו. אמרתי לעצמי, כל אחד והחלק שלו והכל הוא יחסי, תורת היחסות של ימימה. ונרגעתי. זה נקרא מלאכה, אני כותב את זה. לא תמיד מלאכה היא נגמרת בפתרון, לפעמים מלאכה היא נגמרת בזיהוי של הבעיה. פתרון זה שלב מתקדם, אבל המלאכה היא צריכה להיכתב. כתיבה כתיבה. כן, ברגע שאתה כותב, יש לך תיבה שאתה משמר בתוכה את, את ההשגות, את ההבנות. הלאה. זו התובנה הראשונה שעלתה לנו מהפסקה. לכל אדם יש עולם רגשי פנימי שהוא צריך ללמוד לזהות אותו. כן. אנחנו ממשיכים. ככל שאנו משוחחים ומבררים עם עצמנו יותר, כך אנו מסוגלים לחשוף שכבות ועומקים נוספים של רגשות, לעתים קרובות, מאחורי הרגש הראשוני והמיידי, שזהית, כן? שנדמה לנו שאנו חשים, מסתתרים רגשות אחרים עמוקים ופנימיים יותר. כל מה שדיברנו על הרגש, ניקח לדוגמה עכשיו את הקנאה שדיברנו. הקנאה שזהית אותה, היא סך הכל מופע סימפטומטי של רגש שקדם לקנאה. מה לפי דעתכם קדם לקנאה שהוא מניע את הקנאה? מה? או איזה רגש אחר? יש רגש הקנאה. מה, זה מתחיל ונגמר בקנאה? מה? חוסר ביטחון עצמי. יכול להיות עוד רגש שקדם לחוסר ביטחון עצמי שהוא יותר שורשי? הלכת מאוד עמוק. אתה הלכת כבר עמוק, הלכת ממש לשורש, כן? אז קשה למצוא, צריך לחפש רגשות ביניים. לפעמים יש רגשות ביניים. הלכנו מקנאה לחוסר ביטחון, אז כבר הלכנו ממש מהחוץ פנימה. לפעמים יש בין קנאה לחוסר ביטחון, יש עוד כמה, על הרצף, עוד כמה רגשות. מה לדעתכם? קנאה. מה? תסביר לי, אז שוב, כשאתה אומר לי רגש נוסף, צריך להיות לו מחנה משותף עם הקנאה, כי יש להם קשר. כי הם, זה אב ובן, זה דבר שמוליד, כן? זה דבר שמוליד דבר. לכן צריך להיות דמיון ביניהם. כן? יש דמיון בין קנאה לחוסר ביטחון, למשל. הקשר ביניהם הוא ברור. שאני מקנה במישהו, נדמה לי שהוא טוב ואני לא. זה חוסר ביטחון, כן? אז ברור הקשר ביניהם. האם אתם רואים עוד איזשהו רגש ממוצע בין קנאה לחוסר ביטחון? אני מרגיש קנאה. אה? איזה רגש? וואו. מדהים. למה עצבות? עכשיו, מה הקשר באמת? למה עצבות וקנאה זה הולך ביחד? נכון. הוא שווה. אני לא מסוגל. אני לא יכול. נכון, נכון. להסתפק בשלושת אלה. למרבה הפלא, שעוקבים אחרי שרשרות של רגשות, אפשר למצוא עד 10 רגשות. הרגש העשירי הוא השורש. הוא הכי נסתר. לא תמיד יש לנו מגע איתו. בעבודת המודעות המתקדמת, בעלי מודעות מפותחת מסוגלים להגיע לסיבת השורש תוך זמן קצר ולהתעסק עם השורש. ברגע שאתה פותר את השורש, אתה מפיל את כל המבנה. כל המבנה. אם אתה עובד על הביטחון העצמי, אתה מפיל את הקנאה, אתה מפיל את העצבות. כלומר, ככל שיותר עוסקים בשורש. אבל, אני אומר שוב, אנחנו רק דיברנו על כך כנושא. בשלב הראשוני שבו אנחנו נמצאים, הייתי מציע לגלות את הרגש החיצוני ביותר. למרות שהוא הכי סימפטומטי, נכון, הוא לא השורש, אבל צריך לטפל גם בו. לטפל בקנאה קצת. הטיפול בקנאה גם ממילא ירקח את העצבות. העצבות יתרקח, הביטחון העצמי יעלה, לאט לאט. זה עבודה מבחוץ, פנימה. יש בעלי חשבון, אמרתי, הם מבפנים החוצה. הם תופסים את השורש. רבקה מתמודדת עם התרוצצות הבנים בקרבה. כן? זה מופע חיצוני, נכון? היא לא יודעת מה השורש. לאן היא הולכת? לדרוש את השם. השם זה המהות. שורש. שתי תומים בביטנך. שני לאומים מהר פרדו. לאום מלאום יאמץ. ורב יבוא צעיר. היא קיבלה את כל ההיסטוריוסופיה של יעקב עשיו. הכל התחיל ממה? מתרוצצות פנימית, חיצונית, שגורמת לרבקה, למה זה אנוכי? תחושה של ייאוש. היא הולכת לברר את השורש. היא מקבלת תשובה, היא יוצאת מגדר רגיל. אגב, מאז ועד סוף ימיה, היא פועלת בהתאם לדיבור האלוקי. גניבת הברכות, שילוח יעקב מחוץ לארץ ישראל, היא פועלת בהתאם לתחזית, כן? ולתהליך ולמגמה האלוקית שהיא קיבלה בנבואה. בסדר? אז היא קיבלה את השורש. אנחנו רואים שהיא הולכת לדרוש את השם, היא הולכת לדרוש את השורש. אם אתה יודע את השורש, הפתרון שלך יהיה שורשי, והוא יפתור את כל הבעיות. זה כמו מפתח מאסטר, מפתח שפותח את כל הדלתות של המכון. כשאתה מגיע לשורש, אתה בעצם מתגבר על כל הסימפטומים, על כל התולדות. אבל שוב, זה עבודה למטיבי לכת. אנחנו נתחיל ברגשות היותר חיצוניים, שבהכרח יש להם קשר. עם סיבת השורש, יש להם קשר. לכן הם מנענעים אלו את אלו. כשאני עובד על הסיבה החיצונית, אני מנענע בלא יודעין את סיבת השורש. ממש מנענע אותה. אנחנו נתחיל בזה. כן. איזה רגש? בוא נדבר על שפת הרגשות עכשיו. כן. אתה לא חייב, אבל תנסה, טוב להרגיל את עצמנו, לחפש את הסיבה הקודמת למה שאתה קלטת, כמו שראינו מקודם. אני מקנה, הסיבה הקודמת שקדמה והולידה את הקינה, עצבות. בכתיבה הרצוי, אם אתה יכול, דבר נפלא. נסה. יפה, אבל תשים לב היטב שאתה באמת חושף את הסיבה הקודמת, וסימן העיקר. שקלטת נכון את הסיבה הקודמת, זה שיש להם מכנה משותף. לקינה ועצבות יש מכנה משותף, כמו שהסברתי מקודם. אם אין מכנה משותף, סימן שזה לא הסיבה הקודמת. לא, יכול להיות, בוודאי. בהתחלה כמעט ותמיד לא תעלה. בהתחלה. מאוד מאוד קשה. אגב, אתה יכול שיש מקצוע, יש מקצוע, יפרוס לך עכשיו 4-5 סיבות בלי בעיה. לפעמים גם לזה הסיבה שהולכים לאנשי מקצוע, כדי לדעת לעבוד על השורש. כן, לעבוד על השורש, לעבוד על הסיבות היותר ראשוניות. כשם למעשה, הפתרון שלהם הוא פותר כמה וכמה דברים באופן אוטומטי. זה נכון. כן, בעבודת הכתיבה, לדבר על הרגש הראשוני, ואם חשפת הרגש משני שקדם לו, מה טוב לרשום גם אותו. כן. בסדר, זה התובנה השנייה, כן, שנקרא דיבור פנימי, דרך מרכזית לגילוי הרגש. דיבור בכתיבה, דרך או דרכים מרכזיות לגילוי הרגש. זו התובנה שצמחה מכל המון המון המילים שאמרתי, לזכור את העולה מכל דברינו. אנחנו באים לתובנה הבאה. בתהליך ההתבוננות, סליחה, כן, זה המשך של הקודם עם חידוש קטן. בתהליך ההתבוננות, כשאנו מגיעים לנקודה הפנימית המהותית בתוכנו, כשדיברתי על זה כבר, אנו יכולים לחוש תחושה של הקלה והתבהרות. למה? תפסנו את השור בקרנה. מאיפה נובעת ההתבהרות? אנחנו יודעים כבר מה גורם את כל התולדות כולם. זה גורם להתבהרות. מה שאין כן, שאתה תופס רק את הסיבה החיצונית והאחרונה, אתה מרגיש שבפתרונה עדיין לא פתרת את הכל. ההתבהירות היא לא שלימה, כן? כי עדיין טיפלת בסימפטום. זה כמו ברפואה. יש לך חום, ואתה לוקח כדור. אז אין חום, אבל לא פתרת את הבעיה. הווירוס עדיין משתולל בתוכך. אז עדיין הסיפוק הוא לא מושלם. ההתבהירות היא לא שלימה, כי לא סילקת את כל הסיבות. אבל כשמגיעים באיזו שעת רצון מיוחדת באמת לקלוט סיבות ראשוניות שורשיות, אז אנחנו חווים חוויה נפלאה, כן? היא מוגדרת כאן, אנחנו יכולים לחוש תחושה של הקלה והתבהרות. ושיש התבהרות כזו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מרגישים מבעלי חשבון הנפש. אנחנו מתחילים לתפוס את השיטה. אנחנו על הסוס. כן? התבהרות זו מחזקת את יכולת ההתמודדות שלנו עם רגשותינו השונים. למה? כי אנחנו כבר יודעים למפות אותם. העולם הרגשות כבר זה לא מפה אילמת. יש לה רגשות שמות. יש לה רגש המשני שמות. יש לה רגש הראשי שמות. זה תחושת שליטה. במובן החיובי אני אומר. או מילה יותר מקובלת בחזל, בחירה חופשית. אנחנו יותר בבחירה חופשית. אנחנו בעלי הבית על הרגשות. אנחנו נותנים להם שמות. אנחנו יודעים מי הוליד את מי. כן? זה חשוב, הידיעה הזו מאוד חשובה. כן? זה מה שנאמר כאן. כן? התובנה שעולה מדברינו אלו, כן? מאחורי רגשות שונים, מסתתרים רגשות עמוקים איתו. סליחה, הגילוי הנקודה הפנימית יוצר הקלה ובהירות. לא. כן? זה מה שאמרנו כבר, נכון? גילוי הנקודה הפנימית יוצר הקלה ובהירות רגשית. תובנה הבאה. התמודדות עם עולם הרגש לא תמיד היא קלה. יש זמנים שעולם הרגש סוער וגואש, ואין לנו אפשרות לבצע עליו תצפית. לא עושים תצפיות ביום סוער, כי לא רואים כלום. יש ערפל, לא רואים כלום. אותו דבר זה בתוך הנפש. יש זמנים שהרגשות סוערים מאוד. במצבים כאלו לא נעסוק בשיום הרגשות, בחשיפת הרגשות ונתינת שמות, לא. אלא בעיקר מה נעשה לפי ידכם? במצב של סערת הרגשות? להירגע. להגיע לים לא גווגלי. להירגע. מי יגווה גלי? להגיע לגלים מתונים של חצי מטר, כן? של רגשות. בחצי מטר אפשר לעורר את הצפייה החיצונית. בחצי מטר אפשר להתרחק מהרגש, להתבונן בו ולשאול שאלה. בואו נראה איך זה מנוסח כאן. ישנם זמנים בהם אנו מרגישים מוצפים ועמוסים מאוד. אז יש לנו פטור מלתת שמות לרגשות, לדבר עם הרגשות, קל וחומר לכתוב אותם, זה לא זמן לפעולה הזו. זה הזמן הלוך להרגיעו ישראל. בזמנים אלו נמליץ להרפות מעט מהמחשבות מהבירורים, זה לא יעבוד. כן? מחשבות בירורים לא יעבדו כאן, כי מצב הרגש סותר, כן? את הפעילות השכלית. כן? עד אשר ניצור בתוכנו, כמו שאמרת, ירמיהו יפה, רגיעה והרפיה פנימית. כל אחד והדרכים שלו, כן, מומלצים, כן, יש פה כמה המלצות לדרכים שהן יכולות להיות שוות לכל נפש. הרגיעה יכולה להיות על ידי מנוחה טובה, יש כאלו שירגישו שמנוחה טובה זה מרגיע אותם, יש כאלו שמנוחה דווקא גורמת להם קוצר רוח, יש כאלו שדווקא הליכה, היה לי תלמיד שבמצבים כאלו היה הולך 15 קילומטר. לא הולך, רץ 15 קילומטר, היה ירושלים. היה מצב של לחץ. בוא, אני חייב ללכת, אני חייב לרוץ. היה רץ 15 קילומטר, חוזר אחרי איזה שעה, כולו מזיע, עולה למקלחת, חוזר לחברותה. כולו כמו תינוק בן יומו, כזה רגוע. ריצה, דווקא ריצה. דווקא ריצה. ליחה, ריצה. אכילה, לפעמים אפילו. תקנה לך איזה טוויסט, איזה אגוזי. קצת סוכר במחזור הדם, ירגיע אותך. גם זה בסדר. כל אחד מגיב אחרת, לא בכל אחד זה מתאים לאכול טוויסט, כן, בשעה שהוא במצב של סערת רגשות, כן, יש כאלה שסוכר עושה להם את הפעולה ההפוכה, אבל לפעמים אפילו אכילה יכולה להרגיע. גלידה, אמריקאית כזו, נחמדה. הרגיעה מאפשרת לנו מה? להחזיר את הרגש והשכל ליחסי גומלין של? של מה? יפה. של סדר בעומס הרגשי. זה התובנה הבאה, נקרא לה, באומס רגשי לא מבררים, אלא נרגעים. כן. בשלב הבא, נמליץ להמשיך את הבירור על ידי כתיבה או דיבור משחרר. כלומר, אחרי שנרגענו, חוזרים לדרך שכבר למדנו אותה, דיבור או כתיבה. השחרור הנוצר כתוצאה מתהליך זה, כן, יש פה חזרה. על הדיבידנדים, על הרווחים של הדיבור והכתיבה. זה חזרה דברים שאמרנו, כן? שאני רגיל לדבר ולכתוב, זה מאפשר לנו לזהות בקלות רבה את המתחולל בתוכנו ולהתקדם. אנחנו אדוני הרגשות, ולא הרגשות אדונים עלינו. דברים שאמרנו. כן, כתיבה או דיבור, משחררים ומסייעים להמשיך את בירור הרגש. יש לנו עוד אסכולה רגשית, חוץ מצבי לחץ ועומסים שדיברנו עכשיו, יש רגשות או הצפות שנגרמות על ידי מה? ישנם מצבים בחיים המעוררים בנו באופן טבעי רגשות מסוימים. בזמן של עייפות או רעב, למשל. אדם עייף, הרגשות שלו, כן, יותר מוצף. אדם רעב, סביר שאדם יהיה יותר עצבני. שוב, זה דוגמה לסערת רגש, שפה היא נוצרת על ידי מצבים של עייפות או רעב. תקופת הריון לנשים, או אחרי לידה. האישה רגישה יותר. במצבים כאלה, מה נמליץ לה, כמו בסעיף הקודם? להירגע, אותו הדבר. לכן, בזמנים הללו לא נתעמק בהבנת הרגש, כמו שאמרנו מקודם, כמו שננסה למצוא את הדרכים להרגיע את הרגש, להתמודד עם השפעת הרגש בדרך חיובית ומועילה. כן? אז פה דיברנו על רגשות שנובעים ממצבים טבעיים. קודם ראינו הצפות רגש כתוצאה עם מצבים חברתיים, כל מיני מצבים גם לאחרים. יש פה עוד קטגוריה של הצפות רגשיות שנגרם כתוצאה ממצבים טבעיים. כן? רעב, עייפות, מצבים של נשים וכן הלאה וכן הלאה. רגשות שנובעים מצבים טבעיים. אין טעם לברר אותם כמו בקודם, אלא להרגיע ואז לחזור לצפייה, לדיבור ולכתיבה. צפייה, דיבור וכתיבה. כן. זהו, סיימנו את הפסקה בשעה טובה, ועכשיו אני אחלק לכם את הדפים, תוכלו להסתכל, גם הכנסתי פה חידוש נחמד. בדפים עצמם יש את התובנות, כן, שהם קשורים ממש לטקסט, הטקסט מופיע גם בדפים האלו, אלא שיש מתחת תובנה של כל חלק בפסקה, היא כתובה מנוסחת יפה, יש לנו סיפורי המחשה של התובנות, ויש לנו תרגולים פשוטים מאוד, והוספתי גם הידעת, אנקדוטה מדעית או משהו כזה, שמתכתבת יפה עם נושא השיעור. מה?